שלום וברכה. אנחנו עוסקים בדמות מורכבת, מיוחדת, אלישע בן אבויה. אני אזכיר בקצרה איפה היינו, איפה עצרנו, ומשם אנחנו בעזרת השם מתקדמים. ראינו כך, אלישע בן אבויה, רבי אלישע בן אבויה, היה אחד מגדולי הדור, היה רבי עקיבא, שהיה גדול ממנו, והוא בעצם אחריו רבו של רבי מאיר. הרבה מהתורה שבעל פה שלנו עוברת דרך הדמות הזאת, והדמות הזאת מקצצת בנטיות. אלישע בן אבויה מקצץ בנטיות, מגיע למקומות מאוד קשים. פגשנו חילול שבת, פגשנו חילול יום כיפור, לפחות מדרבנן, אבל מסתבר שזה גם מעבר לזה. פגשנו זנות, פגשנו לפי חלק מהמדרשים אפילו רצח של ילד, לפי מדרש בירושלמי של ילדים. פגשנו מקומות מאוד 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 קשים שהדמות הזאת מגיעה אליהם, ולאורך כל הדרך יש את רבי מאיר תלמידו, שלא מוכן לוותר ונלחם, נלחם, נלחם, כדי להחזיר אותו למוטב. ובתשובות של אלישע בן אבויה אל רבי מאיר, אנחנו מגלים מה גרם לו ליפול, וגם מה גורם לו לא לחזור בחזרה. ומה שראינו בינתיים, ראינו כך. ראינו גם את המחזה המופלא הזה, השמימי, בתוך הפרדס שבו יושב מטטרון, שר הפנים, על כיסא הכבוד, שגורם לאלישע בן אבויה לטעות ולומר כביכול שתי רשויות יש, כלומר בעצם שניות, עבודה זרה. ראינו שיש עוד הרבה קודם לכן, אלישע בן אבויה עצמו אומר שהסיבה שהוא לא הצליח לשמור על התורה שלו זה מפני שהוא נשלח ללמוד בגיל צעיר מאוד שלא לשם שמיים. ומה שהוא אמר על הברית הזאת, שאבא שלו הזמין את שני גדולי הדור, רבי אליעזר ורבי יהושע, וכשהם עסקו בתורה יצא אש, והוא אמר, אם כך כוחה של תורה, אם יתקיים בני זה, אני מפרישו לתלמוד תורה. אבל זה לא הייתה הפרשה מתוך ערך לימוד תורה, אלא מתוך כל הפירוטכניקה של לימוד תורה, הכבוד החיצוני של לימוד תורה. וכיוון שהוא שלח אותו לא לשם שמיים, כך מסביר אלישע בן אבויה עצמו, לא נתקיימה בי, התורה לא מחזיקה בו מעמד. וראינו שהגמרא בירושלמי לוקחת את זה אפילו עוד צעד אחורה, והיא מדברת על אמא שלו, כשהיא הייתה מעוברת בו, כלומר כשהוא היה עובר, הלכה ליד בית עבודה זרה, והריח שבא משם נכנס בו כערס של נחש. אז ראינו גם את זה. וראינו שהיו לו שאלות מאוד קשות על השגחה בעולם. גם השאלה של אותו אדם שעושה שילוח הקן ומת, ואדם שלא עושה שילוח הקן וחי. ראינו שהוא מוטרד מאוד מגורלו של חוצפית המתורגמן, של לשונו מושלכת באפר אחרי שהיה מהרוגי המלכות. אנחנו מדברים על התקופה של הרוגי המלכות, הרבי עקיבא עצמו היה במציאות הזאת בדיוק אותו הדור. ובקיצור, אנחנו פוגשים אדם שיש לו המון המון סיבות למה הוא התרסק, וגם אמירה אחת חוזרת על עצמה פעם אחר פעם, למה הוא לא יכול לחזור. וזו האמירה, כבר שמעתי בת קול מאחורי הפרגוד, כן, שמכריזה שובו בנים שובבים חוץ מאחר, זו הגרסה בבבלי. ואחר כך אותה אישה שאיתה הוא חטא אמרה לו שהוא האחר. ובירושלמי, חוץ מאלישע בן אבויה שידע את קונו ומרד בו. כלומר, שם נאמר דברים מאוד מפורשים. ואלישע בן אבויה בעצם אומר, הייתי רוצה לחזור, הייתי שמח לחזור, אני לא יכול לחזור, זה לא אפשרי לחזור במצב שלי. פגשנו שבסופו, בסוף חייו, הוא חולה, רבי מאיר בא אליו ואומר לו, ועכשיו, עכשיו תחזור בך. וברגעים האחרונים הללו הוא כבר לא אומר שמעתי בת קול, הוא לא אומר אני יכול ולא רוצה, אלא הוא שואל, ואם אחזור יקבלו אותי? והתשובה של רבי מאיר היא כן. תשב אנוש עד דקה, עד יחדוכה של נפש מקבלים. ואלישע בן אבויה בוכה, הוא מת. ומתוך הסיטואציה הזאת רבי מאיר שמח ואומר, כמדומני שמתוך תשובה נפטר רבי. זה מה שראינו. ומה שעצרנו זה דווקא אמרת החיים של אלישע בן אבויה בפרקי אבות. רבי אלישע בן אבויה אומר, הלומד ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה על נייר חדש, הלומד זקן למה הוא דומה. וכאן היינו מצפים שיהיה כתוב לדיו כתובה על נייר מחוק, אבל זה לא מה שכתוב. כתוב לדיו כתובה על נייר, סליחה, היינו מצפים שיהיה כתוב על נייר ישן, אבל כתוב נייר מחוק. זקן לעומת ילד, זה נראה ישן לעומת חדש, ולא מחוק לעומת חדש. באמת הטריד אותנו מאוד, ואנחנו יוצאים לשני מסלולי הסברה על המשנה הזאת, שבעצם התחברו לכל מה שלמדנו במדרשים. וההסבר הראשון הוא מה שהתחלנו לראות, שלומד ילד ולומד זקן זה לא שאלה של גיל. אחרת גם לא כל כך רלוונטי לומר את זה. אתה ילד, אתה יכול ללמוד כילד, אתה זקן כזקן. למה כל כך חשוב לאלישע בן אבויה לומר הלומד ילד, הלומד זקן? הוא לא מדבר על גיל. הראיה לכך זה שהוא התחיל ללמוד כילד והתרסק. ורבי עקיבא התחיל ללמוד בגיל 40 וזכה לנפלאות וגדולות. כלומר, זה לא באמת שאלה של גיל. זו שאלה של נפש, של יחס. יש אדם שלומד תורה באופן שמאפיין ילדים. ויש, ובכל גיל, עד גיל 120 אפשר ללמוד תורה כילד. ויש אדם שלומד תורה באופן שמאפיין מחשבה של זקן. זקן לא במובן היהודי שאנחנו אומרים זה קנה חוכמה. כי אנחנו רוצים לומר שהזקן היהודי הוא ילד. אז זה קנה חוכמה שאנחנו מדברים עליו, הוא באמת לומד תורה בנפש של ילד. וזה הזמן באמת לנסות להבין מה באמת מבחין בין ילדים לבין מבוגרים ביחס לעולם בכלל, למפגש עם החיים, באופן מיוחד למפגש עם תורה. ובקיצור, מה אלישע בן אבויה אומר לנו שנדרש מאיתנו כשאנחנו באים ללימוד תורה, לבית המדרש, ובכלל למבט על החיים בכללם. אז יש הרבה הרבה הבדלים. בואו נתחיל עם אחד, נעבור כמה, נתחיל עם אחד. האמת של האחד הזה, אנחנו מכירים אותו כל הזמן ואני התוודעתי לה, אבל אספר לכם ברמה האישית, שקיבלתי טלפון לפני כמה שנים מאדם שאמר שבנו נפטר, ילד, הוא נהרג בתאונת דרכים, כן? בנו נהרג בתאונת דרכים, הם רוצים לעשות ספר, שנה לפטירתו, להוציא לאור ספר שעוסק במידות הנפש. האם מוכל לכתוב בספר הזה? אז טוב, זה מסוג הדברים שאתה לא מול אבא ששחל את בנו, אין שאלות. ברור שהתשובה היא כן, רק שאלתי אותו על מה לכתוב. אז הוא אמר, תראה, יש לי כל מיני שכותבים על כל מיני מידות וכל מיני דברים, אולי תכתוב באופן כללי על מידות שמאפיינים ילדים. ונעניתי לאתגר אף על פי שלא ידעתי באותו זמן באמת למה לכתוב, זה לא שהיה לי את המאמר בראש ורק לכתוב אותו, ואמרתי צריך לבדוק. עד כאן החלק הקשה של הסיפור, מכאן החלק הקצת יותר שמח, משעשע, אמרתי טוב ונבדוק, נבדוק. איך בודקים? אז הקמתי לעצמי עמדת תצפית, הקמתי מכון מחקר, מפאת חוסר בתקציב, הוא הכיל ומכיל עד היום אדם אחד שעושה את כל העבודה השחורה, הלבנה ושאר העבודות, ופשוט הקמתי עמדת תצפית מול גן ילדים וראיתי את הפלא הבא, כי זה באמת מקום נפלא לזהות על ההבדלים בין מבוגרים לילדים, מקום ממש מצוין, אתה קולט את זה מעולה. מה רואים? ובכן, המחקר העלה את הנתון הבא, שלעולם בדרך לגן הילדים יצעד המבוגר לפחות מטר אחד או צעד אחד לפני הילד, לעולם ידו של המבוגר תהיה מושטת לאחור, כבולה או כובלת, יד קטנה של ילד, שהיד שלו תמיד מושטת קדימה והוא נשרח בעקבות המבוגר. המחקר גם העלה שככל שהמבוגר הוא יותר מבוגר ממין זכר, אז המרחק יותר גדול והאחיזה יותר אגרסיבית. ככל שהנחקרת יותר ממין אישה, המחקר, המרחק יותר קטן, ועדיין יש פער בין המבוגר לבין הילד, וכל מה שנשאר לעשות זה לנתח את הנתונים. בסדר? אז הבה ננתח את הנתונים ביחד. לאן הולך המבוגר? לעבודה. הוא לא הולך לגן בכלל. הוא הולך לעבודה. כיוון שהוא הולך לעבודה, ויש לו שעה שהוא צריך להגיע, והוא כבר יודע שעוד מעט פקקים בדרך, ודיווחי תנועה, וכל הווייז שאומר לו שאין לך לאן למהר, כי ממילא אתה יושב פה עוד הרבה זמן, אז הפקק הראשון בדרך לעבודה, זה הבן שלו, שהולך לאט מדי, וצריך כבר להגיע סוף סוף, ובעצם בדרך לשם המבוגר מוצא את עצמו שהוא חייב להגיע, אבל חייב, להגיע ליעד ולמטרה. לעומתו הילד. לאן הילד הולך? הילד? זאת טעות נפוצה של מבוגרים. לחשוב שהילד הולך לגן. הילד ממש לא הולך לגן. הילד, הוא גם לא הולך לשחק. סליחה. פשוט מחקר רציני, אני חייב להביא את התוצאות, אין מה לעשות. הוא לא הולך לשחק והוא לא הולך לגן. הוא פשוט הולך. הוא בטיול, הוא לא הולך לשום מקום, הוא לא הולך להגיע לאנשהו כי הוא לא מבוגר, אלא הוא הולך והיד נמצא בכל רגע נתון בדרך הזאת. כלומר, הוא הולך בדרך ואז הוא רואה נחליאלי מבשר לו על הסתיו. נורא מרגש את הילד, הוא למד אתמול בגן שנחליאלי מבשר על הסתיו, מסתכל על נחליאלי, הוא מקשיב שהוא מבשר לו על הסתיו, ועכשיו הוא עוקב אחרי הנחליאלי וכולו, הגן לא מעניין אותו, הוא יעניין אותו כשהוא יהיה שם, הוא לא הולך לשם. המבוגר לעומתו רואה את הנחליאלי, הנחליאלי מעניין את סבתו, ממש, או את ילדו, סבתו זה גם לא מעניין כנראה, הנחליאלי לא מעניין אותו. הילד יכול להגיד לו, אבא, אבל הנחליאלי הוא מבשר על הסתיו, מעניין אותי הסתיו עכשיו? מה אכפת לי מהסתיו? אז הוא מבשר לי על הסתיו. אני יושב במשרד, בתוך המשרד, קיץ, חורף, סתיו, אביב, הכל נראה אותו דבר, אין איזה משמעות. אני מעניין אותי מי יבשר לי שיש לי רמזור ירוק שיש לי אור ירוק ברמזור. זה מה שמעניין אותי, הוא מבשר לי על הסתיו. ומילא הילד, הוא פוגש פה עכשיו איזה משהו שהוא מתקשר איתו. המבוגר הולך קדימה, הוא לא רואה נחלי אלי, הוא לא רואה שום דבר. הילד רואה גם על שלמה, שואל אותו מה שלמה, הילד רואה איזה שושנה שפורחת, איזה גפן, כל דבר הוא גורם לו לתקשר איתו, הוא נפגש עם כל דבר, אולי מבחן המבוגר והילד הכי חזק זה בשלוליות, מקווה שנזכה בקרוב למבחנים האלה, כי כבר מזמן לא ראינו שלוליות בקרבנו, אבל שלולית, מבוגר רואה שלולית זה מפגע לפניך, צריך לעקוף משמאל ומימין, אי אפשר להיכנס. ילד רואה שלולית, מה עושה ילד? ברור שהוא נכנס, ברור, ואם קנו לו אתמול נעליים חדשות, אז מה? ברור שהוא נכנס, ואם הוא ילך את כל הבגדים, אז מה? ברור שהוא נכנס, הוא נכנס, אין מה לדבר, זה ילד, זה ילד. בעצם ינתח את זה טיפה פנימה. המבוגר הזה, שזה עלול להיות כל אחד מאיתנו, צערנו הרב. המבוגר הזה רואה את העולם ביעדים ומטרות שצריך להגשים, בדרך יש דרך שעלולה להפריע, והראייה הזאת גורמת לו שהוא לא באמת רואה את כל מה שקורה ברקע. יש כתוב בגמרא מסכת ברכות, שפסיעה גסה לוקחת אחת מ-500 ממאור עיניו של אדם. כשאדם ממהר לאיפשהו והוא רץ, והוא פוסע פסיעה גסה, והוא כל כולו בלהשיג את היעד והמטרה. אגב, גם אם המטרה היא מטרה רוחנית, גם אם המטרה היא לסיים את כל השס. אז אם המטרה היא לסיים את כל השס, הוא מאבד את השס בדרך. הוא לא באמת שם. הוא לא פוגש את הסוגיות. אז זה אומרים לב חכם ממינו, מכירים? לב חכם ממינו, לב כסיל משמאלו. החכם שלומד, הוא שייך לצד ימין, לדפים שהוא עבר, והוא שייך אליהם. לב הכסיל זה לשמאלו, לדפים שעוד לא הספיק, כמה נשאר. אם תראו בשער של התלמוד הבבלי, ישנן שני עריות, ראיתם? שני עריות בתלמוד, תסתכלו שהאריה מצד ימין, תסתכלו עליהם. יש למישהו פה גמרא? תפתחו, תראו, אריה מצד ימין מחייך, שבע רצון ומאושר, אריה בצד שמאל מבואס מהחיים. תסתכלו באמת, אני לא צוחק. תראו את זה. בשער הזה של התלמוד הבבלי, יש שם שני עריות. תראו, נו, זה הכל, אין מה לעשות, הדברים האלה סגורים וברורים. לענייננו, אנחנו יודעים שאחד מתנאי הבסיס של עולם של אמונה, האמונה שלנו, התפיסה היהודית, מתחילה בזה שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, שחדשים לבקרים רבה אמונתך, שכל יום יהיו בעיניך כחדשים, ועוד 1,000 ציטוטים שאני יכול עכשיו להביא. אבל הילד חי את זה באופן טבעי. הוא שם. הכל מתחדש לנגד עיניו, רואה כל הזמן את ההתחדשויות הללו, זה עובד כל הזמן איתו. והמבוגר לעומתו הוא הרבה פעמים עיוור לזה, הוא ראה כבר 1,000 נחליאלים, 1,000,000 שלוליות ו-1,000 שושנות פורחות, זה לא מדבר עליו כבר. הוא רוצה משהו אחר, זה לא מעניין. ויכול להיות אגב שהמבוגר הזה הוא תלמיד חכם, שהוא עכשיו ממהר לגן כדי לרוץ לאיזה שיעור, אפילו נגיד במכון מאיר כדי לדבר על התחדשויות, זה לא משנה. זה בכלל לא משנה, כי, סליחה? לא, לא, לא אני, נו מה אתה עכשיו, יופי, תודה רבה, באמת. אכזריות. זה יכול להיות שאנחנו כמבוגרים יכולים לדבר על זה, על התחדשויות, אבל בלחיות את ההתחדשות זה לא פשוט, זו משימה, ואת זה יש לילד. עכשיו אני רוצה ללכת אל הדמויות הללו. רבי עקיבא ואלישע בן אבויה, ותראו, זה פשוט עובד באופן הזה. אם לא היינו מכירים את הסיפור על רבי עקיבא, לא היינו יודעים שום דבר. פעם ראשונה בחיים היינו יושבים שומעים סיפור על באמת איזה אישה עשירה שגדלה בבית עשירים באיזה מקום אקסקלוסיבי במיוחד, שאחד מעובדי המשק שם בבית, איזה רועה צאן ככה של הבית, הוא בן 40, לא למד בשום מקום, לא יסודי, לא תיכון, לא אוניברסיטה, בטח לא תורה, לא יודע שום דבר מהחיים שלו. והילדה, בת העשירים, רואה אותו, אמרתי בן 40 אז רסתי את הכל, אבל נגיד שאנחנו לא יודעים מה גילו, בסדר? היא רואה אותו, הוא מתאהבת בו, והיא אומרת לו, אני אתחתן איתך בתנאי שתלמד תורה. והוא אומר לה, כן, אני אלמד, אני אלך ללמוד תורה, אבל את מבינה שאבא שלך יעיף אותך מהבית? היא אומרת לו, לא נורא, אנחנו נגור באסם, אתה תוציא לי קש מהשערות, ואנחנו זה, וככה. בת כמה היא? בן כמה הוא? איזה גיל היינו נותנים להם? אני מעריך שהיינו ממקמים אותם, לפי הסיפור, פחות או יותר, בין 14 ל-16, כלומר, בין הגיל שמבחינת החוק הישראלי מותר לעלות במעלית לבד, 14, לבין הגיל שאפשר להוציא תעודת זהות, כי זה באמת מאפיין רגעים לפני הזהות. לפני הזהות, לפני הידיעה מי אני ומה אני, ואז אפשר באמת, כן, לא משנה, אבא שלי יעיף אותי מהבית ולא היה לי שקל, אבל נגור באסם וזה, ואיזה כיף אסם. אבל אנשים מבוגרים לא עובדים ככה, הוא באמת, רבי עקיבא, הוא אדם שבגיל 40, ורחל של רבי עקיבא, הם זוג שבגיל 40, אינני יודע בת כמה היא הייתה, מישהו יודע, אגב? זה, הזוג הזה בגיל לא של ילדים כבר, מסוגלים לראות את העולם בעיניים של ילד. הרבי עקיבא, ככה מדרש מספר שהוא מגיע למעיין, כן, לא מעיין בדיוק, אלא דווקא, כן, נחל כזה ששוטף את האבנים, והוא מסתכל והוא אומר, אבנים שחקו המים, כלומר המים שוחקו את האבנים, כן ליבי לב האבן וכו', כן? כמה פעמים הוא כבר היה במעיין הזה? או בנחל הזה? הוא רואה צאן, בדיוק, כלומר כרואה צאן, אם יש פה מישהו...
רואה צאן שוחקים.
ורואה צאן?
והרואה צאן שם.
בדיוק, לפי המדרש לועגים לו, בדיוק, נכון מאוד. מסתבר שכל יום לפחות פעם אחת, כי מי שרואה צאן פה מבינינו, יש פה? לא? לא רואה צאן, לא קופצים בשלוליות, לאן תגיעו בחיים? לבוץ. אז רואה צאן יודע שהצאן צריך לשתות לפחות פעמיים במהלך המראה, כך אמר לי מישהו שבעניין, ובעצם הוא היה שם, לא פעם ולא פעמיים. אבל הוא הצליח לראות בגיל 40, כשאנחנו רואים מחזה קבוע, אנחנו כבר לא נותנים אליו, לא שמים לב אליו, לא מנתחים אותו לעומק, הוא לא עושה לנו שום דבר. רבי עקיבא מצליח לראות את מחזה האבנים שנשחקות על ידי המים, הוא ראה וראה וראה, והוא מצליח אחרי כל כך הרבה פעמים לראות את זה, שיש פה איזה תהליך. עכשיו, לשים לב לתהליך של שחיקת אבנים, זה לא תהליך גרנדיוזי. תהליך מאוד עדין, מאוד איטי, מאוד סבלני, והוא יודע אותו והוא מבין אותו. ובעצם כל המהות הזאת, רבי עקיבא הוא סיפור של התחדשות. רבי עקיבא הוא סיפור של התחדשות בכל רמה שלא נסתכל. כלומר, הוא רואה אחרת את הטבע בכל פעם, ובגיל 40 מתחיל את החיים מחדש. אגב, הוא לומד, המדרש מתאר שהוא לומד ביחד עם ילדים, בכוונה, כי הוא נפגש עם התחדשות של ילדים שרואים פעם ראשונה בחיים שלהם את האלף בית. וכך גם הוא, ואפילו המדרש מתאר על הקושי והצער של תחילת הדרך, שזה לא מצליח כל כך בקלות. ורבי עקיבא, אחרי 24 שנים שבהן אשתו לבד בבית, והוא שם בבית המדרש, ומשלמים מחיר אדיר על כל זה, חוזר עם 24,000 תלמידים, ואחרי זמן, כל 24,000 התלמידים הללו מתו. מתו בין פסח לעצרת. עכשיו, הבן אדם הוא כבר לא ילד. הוא כבר לא ילד והוא כבר לא נער והוא כבר גם לא בן 40. כבר עברו שנים רבות. והאדם בשלב הזה, אדם נורמלי, מה עושה? הגמרא שם אומרת, מתו 12,000 זוגות תלמידי רבי עקיבא, מפסח לעצר, מה עשה? מה עשה? כשהגמרא שואלת, כמו אם אתם זוכרים שדיברנו על הלל בערובה, זה מביא אליך על השאלה, מה אתה עושה ברגע הזה? מה היינו עושים? עם מפעל החיים שלנו, הרוחני, שבשבילו התחלנו חיים מחדש, שבשבילו האישה שלנו איבדה את משפחתה לתקופה כל כך ארוכה, שבשבילו חיינו בפירוד ובעוני ובקושי איום ונורא, מפעל החיים הזה קורס, והוא קורס קריסה שמימית, זה ברור שהקדוש ברוך הוא שותף בזה, כל 24,000 התלמידים שאיתם הוא בא, כולם מתים, או לפחות המספר הזה הוא אותו מספר. מה בן אדם נורמלי עושה? הוא כבר לא ילד. בדרך כלל רוב האנשים זה מקום של ייאוש מוחלט. כלומר, זהו, חטפתי בראש את המכה, וכבר אין לי את הכוחות להתחיל מחדש. כמה מאיתנו מתחילים קריירה שנייה בגיל 70, בגיל 80, כמה מאיתנו זה קורה להם? זה קשה מאוד, זה מאוד מסובך, במיוחד על רקע קריסה טוטלית של כל מה שהיה. ורבי עקיבא, מה עשה? הלך לרבותינו שבדרום, אומנו, רבי שמעון, רבי מאיר וכו' וכו', ולימד אותם תורה. והיא תורה של התחדשות, כי היא תורה של ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, על חורבות, הלא נהגו כבוד זה בזה של תלמידיו הקודמים. מה, רבי עקיבא הוא הילד הנצחי, הוא המתחדש הנצחי, הוא לא שוקע בעבר, במה שהיה, הוא לא תקוע, הוא מייצר התחדשות מתמדת כל הזמן. לעומת זאת, אנחנו פוגשים אצל אלישע בן אבויה, שזה בדיוק הקושי. זה בדיוק בדיוק הקושי. אבא שלו שלח אותו ללמוד תורה שלא לשם שמיים. אפשר לצאת מזה? אפשר לצאת מזה. אבל הוא מרגיש שזה גוזר את גורלו. והוא לא יכול לצאת מזה. כי התחושה, אני אדבר לא על אלישע בן אבויה, אלא על הקשל הקשה מבחינת עולם חוסר ההתחדשות, אנחנו יודעים שעם ישראל נמשל הלבנה, כי הלבנה מתחדשת ואנחנו עתידים להתחדש כמותה. ואומות העולם עונים לשמש, שהיא תקועה במקום ושום דבר לא זז, והכל אומנם יציב ומאוד מרשים, אבל לא משתנה. והקשל האמוני הכי גדול בחיינו הוא התחושה של מה שהיה הוא שיהיה ואין כל חדש תחת השמש. זו קטסטרופה. זו מכה קשה מאוד. כמובן שמה שכואלת, מה ששלמה, הרי שלמה המלך אמר את זה, אבל שלמה המלך אמר את זה מתוך ידיעה שתחת השמש אין כל חדש. מעל השמש, ברגע שאתה מתחבר למה שקדם לעולם, לתורה, לתשובה, תשובה קדמה לעולם, היא לא במרחבים של תחת השמש. וכל הזמן שרבי מאיר אומר לאלישע בן אבויה, חזור בך, הוא אומר לו, אי אפשר. אי אפשר כי אמא שלי, ואי אפשר כי אבא שלי, ואי אפשר כי בת הכל, ואי אפשר כי אי אפשר, כי יש פה איזה משהו שהוא כבר חוזר על עצמו וחוזר על עצמו, ואולי זה הקשר הגדול של החוכמה היוונית, כשכן, שאמרנו שהוא חוכמה היוונית לא פסקה מפומי וכו', שירה היוונית. זו ידיעה שהכל באמת סובב על צירו ותקוע במקום, ואי אפשר לשחרר. ובמובן הזה, כשאלישע בן אבויה אומר בפרקי אבות, הלומד ילד למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש, הכוונה שיש פה יכולת להתחדש, להתחיל מחדש, חדש במובן הכי פשוט של מתחדש. ולעומת זאת, הלומד זקן עוד יו כתובה על נייר מחוק. והנייר המחוק הזה לא מאמין שהוא יכול להתחדש. הוא לא מאמין כי כבר מחוק ויש מחיקות וכבר יש אכזבות, ועל זה נדבר בפעם הבאה, אבל יש כבר חוסר אמון כלפי היכולת להתחדש. כי אנחנו מכירים את זה לפעמים מהחיים שלנו, שכשעשינו תשובה על כל מיני דברים, כשעמדנו ביום כיפור קודם והקנו על החזה ואמרנו על חטא שחטאנו לפניך ב... לא משנה מה מנינו שם. אז הרבה פעמים אמרנו לעצמנו, כן, אבל היינו פה שנה שעברה וגם לפני שנתיים וגם לפני שלוש, אמרנו את אותו על חטא באותה התרגשות, אז אין טעם. וזה הקשל של אין כל חדש תחת השמש. ובעצם אנחנו נקראים פה לצאת בעקבות התודעה הגדולה של אלישע בן אבויה, שרבי עקיבא צודק. שדרכו של רבי עקיבא היא המדויקת, שאתה צריך ללמוד תורה כילד שמתחדש כילד. אני אסיים בזה שסוד ההתחדשות של הילד, לעומת הקשל בהתחדשות של הרבה מבוגרים, שהילד זה לא שהשושנה התחדשה, והגפן התחדשה והנחליה לי, כי עובדה שהמבוגר לא מתרשם, כי זה כבר היה. אלא הילד מתחדש. הוא גדל, הוא לומד, הוא מתפתח, הוא משתנה פיזית, נפשית, רוחנית, דעתנית. ודרך זה הוא פתאום יכול לשים לב להתחדשות. כלומר, ללמוד תורה בהתחדשות לא הכוונה לראות אולי השתנה פה משהו, רפורמה כזה, אלא לא. אתה מתחדש רוחנית ובעיניים החדשות אתה מגלה אוצרות שהיו שם כבר קודם, רק לא נחשפו לעינינו. אז נתפלל על ההתחדשות הזאת, ובעזרת השם בפעם הבאה אנחנו נתקדם. שלום, שלום.